מטאוורס עם פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן על תוכנה ועוד.
שלום, ברוכים הבאים, אנחנו בפודקאסט מספר 318 של רוורס עם פלטפורמה, וזה במפרס מספר 37. היום התאריך הוא השישי למרץ 2017, השעה 9:30 בבוקר, ואנחנו שוב מקליטים במפרס עם אני רן, ואיתי באולפן הווירטואלי, אלון ודותן. אלון חבר'ה.
היי, מה קורה?
אלון, בוקר טוב.
בוקר טוב, בוקר נהדר. במפרס זו סדרה של קצרצרים שבה אנחנו מספרים על מה גילינו מעניין בחודש האחרון, ספריות חדשות, בלוג פוסטים, גיטאבים, טוויטים, תקלות חדשות שקרו ברשת בעולם הטכנולוגיה וכולי, והפעם נראה לי שיש לנו מספיק מזה. אז קדימה, בואו נתחיל, אני אתחיל עם רשימה שלי. אז קודם כל, יש לי שתי רשימות נחמדות שמצאתי בגיטאב. הראשונה נקראת Awesome Open Source List, שזה בעצם רשימה מאוד ארוכה של המון פרויקטים בקוד פתוח, מחולקים לפי קטגוריה, בעיקר לפי טכנולוגיות, אפשר להגיד, לפי שפות תכנות, הייתי אומר. למשל, הרבה פרויקטים בקוד פתוח ב-C, ב-C Sharp, ב-C++, ב-Closure, ב-Common List, ואני רק ב-C, ב-CSS, ב-Elixir, בקיצור, הרבה מאוד פרויקטים פשוט מקוטלגים שם לפי השפות, לפי הטכנולוגיות. יש פה את הדברים, החל מהדברים החשודים המיידיים, כמו סתם לחצתי על פייתון לדוגמה, TensorFlow, Flask, Django וכולי, ועד כל מיני דברים שהם גם קצת יותר קטנים, אבל כשהדגש פה זה על דברים שהם מתוחזקים, דברים במצב טוב, שמתוחזקים היטב, וגם כל הקבצים פה הם כזה עם המון תמונות מסך ומאוד ככה נוח לקרוא. בקיצור, ריסורס נחמד לאופן סורסים שונה. זהו, רשימה שנייה, שגם אותה מצאתי בגיט-האב, זו רשימה של Public APIs, שהם גם מתוחזקים יחסית ברמה, וגם זה, גם הם מחולקים לפי קטגוריות. קטגוריות לדוגמה זה Advertising, Analytics, Augmented Reality, ואני רק ב-A, אבל עכשיו אני חייב לעבור ל-B, ברקוד וכו'. בקיצור, אז יש פה רשימה של, סתם לדוגמה, נסתכל על Natural Language Processing, יש פה איזה 8 או משהו כזה פרויקטים, סליחה, 8 API'ים שונים, כמו API של IBM, של חברה שנקראת API AI, WIT.AI וכולי, שעוזרים לנו ב-Natural Language Processing, וכמו שאמרתי, יש עוד המון המון קטגוריות אחרות, אז זה גם ריסורס מאוד מאוד נחמד. זהו, אלה היו שתי רשימות להתחלה. הנושא הבא, קצת משעשע, נקרא Boss Sensor. זה למעשה תוכנה שמחביאה את המסך ברגע שהבוס מגיע. איך היא עובדת? היא מתחברת למצלמה, היא לומדת את הבוס, כלומר, אתה מראה לה, אתה שם אותה, בהתחלה אתה שם אותה ככה, נגיד, על המסך של המחשב, ואם הבוס מתקרב מאחוריך, אז אתה מסמן, אוקיי, זה הבוס, לאט לאט היא הולכת ולומדת מי זה הבוס, מזהה את הפרצוף, ואם אתה עושה דברים שאתה לא אמור לעשות בזמן עבודה, אז אתה יכול להגיד לה שברגע שהבוס מתקרב, ברגע שרואה את הבוס מתקרב, תסגרי מהר את החלון. זהו, נחמד, שעשוע. במקרה שאני הבוס במשרד, זה קצת פחות שימושי לי, אבל מישהו לא הבוס במשרדו, מוזמן לנסות. נראה לי מאוד נחמד.
אבל מה, צריך לחבר את זה לוויבקאם כאילו?
כן, כן, צריך מצלמה. צריך מצלמה שמסתכלת, אתה מלמד אותה, מראה לה תמונות של הבוס, היא לומדת מי הוא הבוס שלך, ואז היא מחביאה את המסך כשאתה עושה דברים אסורים.
טוב, אני צריך וויבקאם למשרד.
כן.
אני צריך למצוא בוס, אבל אוקיי.
רק אני אגיד שלכל אחד מאיתנו יש בוס בבית.
כן, נכון, צריך לשים וויבקאם בבית. אוקיי, האמת היא שיש לי עוד רשימה מעניינת של engineering blogs, וגם אותה מצאתי בגיטאב. הכותרת היא פשוט a curated list of engineering blogs, ויש פה רשימה של גם ככה, במקרה הזה זה לפי א' ב', של אני חושב איזה משהו כמו 400 בלוגים של רובם של חברות, אבל יש פה גם בלוגים של אינדיבידואלים, של בלוגים פשוט של חברות, engineering blog של חברות. אז מן הסתם הדברים המוכרים נמצאים פה, גיטהאב וכולי, אפילו לגיטהאב יש שניים, גם הישן וגם החדש, וזהו, והרבה, אני מניח שכל חברה שחשבתם אי פעם שאם יש לה בלוג או לא, אז תמצאו פה, וזהו, וזה נחמד. שוב, רשימה של משהו כמו 400 בלוגים של חברות, ואחר כך גם לדעתי יש רשימה של בלוגים של, כן, של אינדיבידואלים. כלומר, של אנשים יחסית בולטים בתעשייה שיש להם בלוג. זהו, אז זה היה האייטם הזה. נעבור לנושא הבא. יצא לכם פעם לכתוב HTML אימייל?
כן.
למישהו מכם?
כן.
כיף, אה? כיף גדול. אז למי שלא...
אני יכול להגיד לך שנתקלתי בבעיה, לאחרונה אם זה נוראית, בגלל Outlook, שכאילו בג'ימן זה עבד יופי, ובאוטלוק זה היה מרוח לגמרי.
כן, אז זהו, אז ואם היית בודק בעוד קליינט, כנראה גם שם היית מגלה הפתעות. אז האמת העצובה היא שעולם ה-HTML אימייל נמצא שנים מאחורי עולם ה-HTML הרגיל. כלומר, זה לא שאין להם CSS3. אין להם כלום. יש אולי CSS אחד. אז לדוגמה, הדבר הכי בולט הוא שאולי ככה, אי שם מתישהו, אני חושב, בסוף שנות ה-70, היה נהוג לפרמט HTML בטבלאות, כדי שהדברים יהיו במקום, ומאז כולם יודעים שמשתמשים ב-CSS'ים ו-Div'ים כדי למקם דברים, בווב הרגיל, ובכן באימייל, זה אינו נכון. באימייל עדיין משתמשים בטבלאות, עדיין משתמשים ב... אתה חייב. ה-CSS חייב להיות אינליין. כלומר, אתה חייב, אם אתה משתמש ב-CSS, הוא חייב להיות אינליין. אתה אפילו לא יכול שיהיה לך בלוק של CSS בראש הדף. עכשיו, למרות שלמשל זה עובד בג'ימייל, זה לא עובד בקליינטים אחרים. אז ככה שגם נראה לכם שזה עובד, זה לא יעבוד תמיד. ואתם אף פעם לא יכולים לדעת איפה הלקוחות שלכם קוראים את האימייל באמת. אז ככה שבסופו של דבר, לעצב אימייל, לעצב HTML אימייל זה חתיכת ציוט. אז בעצם הקישור שאני רוצה להוסיף זה קישור למאמר שמסביר בסמשינג מגזין על כל האתגרים, ובעצם בא ולוקח אתכם מאפס למה המשמעות של לעצב HTML אימייל, איך עושים את זה, ואחר כך גם הוספתי איזשהו כלי שעוזר לכם למעשה לצייר, לכתוב כאלה אימיילים, ובסופו של דבר לרנדר HTML שהוא סייף, שבעצם מותר להשתמש בו באימיילים לפי המוסכמה של הרבה מאוד כלים שנבדקו. אז זהו, אם פעם הבאה שתרצו לעצב אימייל ב-HTML, תדעו שיש כלים שעוזרים, ואני רואה שאלון הוספת פה איזשהו קישור.
יש לפאונדיישן גם לאימייל. יש פאונדיישן פור אימייל, מי שמכיר את פאונדיישן זה מתחרה... לא מוצלח של בוטסטראפ וחבריו, לדעתי הוא לא מוצלח, אבל דווקא החלק של האימייל שלו מניסיון העבר שלי הוא די טוב, אז מי שרוצה, יש אפשר להשתמש בו, אני, לאימיילים לדעתי הוא אחד, הוא הכי טוב שאני נתקלתי בו, אבל לא מכיר את מה שאתה שמת ספציפית, אז אני לא יודע.
כן, זהו, אז הכל שאני שמתי זה יותר וויזוויג כזה, כלומר זה לא ספרייה, אלא זה כלי שאתה מעצב איתו ויזואלית, ובסופו של דבר הוא פולט לך HTML. אז כמובן, אתה לא נוגע ב-HTML, אולי אתה יכול, אבל זאת אומרת, זה לא ה-use case המרכזי שלו. אז כלי קצת יותר high-level, יותר לדיזיינרים, פחות למפתחים, אבל עדיין, אם אתה כמפתח צריך פעם אחת לעצב אימייל וזהו, זה יכול להיות יותר נוח. משהו, להתחיל ללמוד את כל העקרונות של איך עושים אימייל ב-HTML, כמו שהיו עושים פעם. זהו, הנושא הבא שרציתי לדבר עליו זה QR codes מתמונות. אז לא ידעתי, אבל למעשה QR codes, הדברים האלה עם המשבצות האלה והדברים הריבועים האלה שעושים, שאפשר לקרוא בהם קודם, עם משבצות, מסתבר שיש בהם המון המון אינפורמציה מיותרת, ולמעשה מחשבים או QR scanners לא צריכים את כל הביטים שנמצאים בתמונה. ואפשר להשתמש בביטים האלה כדי לעשות כל מיני דברים נחמדים. אז למשל, אפשר לקחת QR code, לשלב אותה עם תמונה, ובסופו של דבר יוצאת לכם תמונה שהיא QR code, והיא חוקית לחלוטין, ומחשבים יכולים לקרוא אותה. אז זה מאוד נחמד, אז זה כלי שלמעשה נותן לכם לקחת מצד אחד QR code, מצד שני תמונה, לשלב אותה, ואז יוצא QR code בתמונה, ששוב, זה QR code לגמרי קרי וחוקי, פשוט בגלל שיש המון אינפורמציה בתוך QR code ולא צריך את כולה, אז אפשר להשתמש בכל הביטים המיותרים כדי למעשה לצייר תמונות. זהו, כלי מאוד נחמד, command line tool, אם אני לא טועה, ב-Node.js, זה למעשה גרסה על איזשהו כלי אחר שגם עשה משהו דומה, וזהו, נראה מאוד נחמד.
יש גם כאלה אונליין, כן.
לא ידעתי.
אני יכול להגיד לך שאני עשיתי זה, על הכרטיס הביקור הקודם שלי היה תמונה באמת ב-QR, וזה אחלה שיחה, כולם נורא מתלהבים, כי לא נתקלים בזה הרבה. זה מאוד פשוט אמנם, אבל היה לי את הלוגו כאילו בתוך, מאחור ה-QR עם הלוגו שהיה הוביל לאתר, ואנשים עפים על זה. כאילו, וזה ממש פשוט, זה שנייה אחת, הכנתי את זה באונליין, לא יודע אם ספציפית בלינק ששמתי, אבל...
אוקיי, זהו, אז הכלי הזה שדיברתי עליו נקרא qart.js, כלומר כמו QR code אבל עם art, ויש עוד באמת כלים כאלה, ואתם יכולים לשים נגיד את הלוגו או את התמונה שלכם או מה שבא לכם, תמונה של הילד שלכם, זהו, נחמד, צעצוע נחמד. נושא הבא שרציתי להזכיר, קראתי השוואה ככה מאוד מאוד יסודית בין אליקסיר לבין גו, של בעצם מישהו שבא ואומר, אוקיי, אם זה ה-use case שלך, מתי היית רוצה להשתמש באליקסיר ומתי היית רוצה להשתמש בגו, וזהו, ואני קראתי את זה, אני בעצמי, זאת אומרת, אני עובד הרבה עם גו, לא יצא לי אף פעם לעבוד עם אליקסיר, אני מכיר אותו ככה מאוד בהיי לבל, ולא יצא לי אף פעם לעבוד עם השפה, וזהו, וזה מאוד ככה הסביר לי יפה מה היתרונות של כל אחד מהם. בסך הכל הם שניהם די חזקים בקונקרנסי ובנטוורקינג וכולי, אז בגלל זה ההשוואה ביניהם היא רלוונטית, כספרות, כלומר, אם מסתכלים על הקוד עצמו, הם שונים לחלוטין, אבל מבחינת use cases, יש ביניהם הרבה מאוד דמיון, ובאמת הבלוג פוסט הזה בא ומסביר, מתי אתם רוצים להשתמש באחד ולא באחר. אז זה נחמד. יצא למישהו מכם לכתוב באליקסיר דרך אגב?
לא. לי קצת.
אוקיי, ואיך הוא לעומת נגיד גו? כלומר, היית באמת שוקל אותם אחד מהשני?
לא, בכלל לא. בגלל שאליקסיר הוא פונקציונלי טהור, וגו זה ההפך המוחלט. כאילו פה זה אימפרטיבי, ואנחנו רוצים להיות אימפרטיבי with vengeance, שזה גו, ואליקסיר, כאילו, לשפה הזאת אין כל כך הרבה ברירות, בגלל שזה מבוסס על התשתיות של אירלנד. אז הרבה דברים מה שאתה רואה, זה בעצם פונקציונלי. אם אתה משתמש בפרמורקים כמו פיניקס, שזה קלון של ריילס, אז אתה תשתמש ב-API שהוא טיפה מרגיש כמו ריילס, כאילו בבסיס שלו, נניח בכל הטירים של ה-MVC, אבל ברגע שתרצה לעשות משהו, תמצא את עצמך מתמודד עם גבולות מאוד קשיחים של אקטור מודל, לא רע דרך אגב.
אוקיי, אבל אתה בעצם עומד על ההבדל בסגנון תכנות, אבל מבחינת התאימות לדומיין, לצורך העניין, אם אתה רוצה לכתוב פרוקסי, אוקיי? או שאתה רוצה לכתוב דאטאבייס, או שאתה רוצה לכתוב משהו כזה, האם לדעתך שניהם מועמדים קבילים ל-use cases כאלה?
לא יודע, זו שאלה נראה לי פתוחה מדי. הייתי אומר שכן, אבל לא...
כן, אוקיי.
יש עוד מה לחשוב, הייתי אומר.
כן, לא, אוקיי, בסדר, הנקודה שאני רוצה להעביר היא שמבחינת סגנון תכנות הם ברור שהם שונים, מה שלפחות הוא טוען פה שמבחינת הדומיינים, כלומר במה כל אחד חזק, הם חזקים בסך הכל בדברים דומים, כלומר הם הרבה פעמים עודים אחד מול השני, ונכון שסגנון תכנות זה שיקול אחד, אבל הוא מראה פה עוד כמה דברים, אבל לא, טוב, בסדר, לא ניכנס לזה יותר לעומק, בכל מקרה, רציתי לעבור לנושא הבא, אז גיליתי theme לגיטהאב שלא ידעתי שיש כזה, שנקרא גיטהאב דארק. אז מסתבר שאתם יכולים ללכת להתקין איזשהו קרום אקסטנשן, ואז לקחת סטייל שיט ממקום אחר, במקרה הזה לקחתי ממקום שנקרא stylish themes/github dark, ויכולים להחליט על סטייל שיט חדש לגיטהאב לצורך העניין, או לפייסבוק, או לכל מקום אחר שתרצו, ולמעשה יש שם ריפוזיטורי מאוד גדול של סטייל שיטים, שונים לאתרים שהם יחסית ככה פופולריים. זה אולי קצת מזכיר את הקונספט של גריזמנקי שפעם היה פופולרי, של כל מיני סקריפטים קטנים שמתגברים את האתר, אם אתם נמצאים באתר נגיד יחסית באופן תחוף, ואתם רוצים לתגבר אותו בעוד כל מיני פיצ'רים נחמדים שלא קיימים, אז מתקינים איזשהו סקריפט קטן, בדרך כלל נקרא גריזמנקי, והוא נותן לכם כל מיני תוספות נחמדות. זהו, אז אני בזמן האחרון משתמש בגיטהאב דארק, הגיטהאב שלי שחור ויפה, ואני אוהב את זה, בתאורה מסוימת זה מאוד מאוד נוח.
שינו את הבר למעלה לשחור, אז אתה יכול לחזור חזרה. למקרה שאתה פספסת את השינוי, את השבועיים
האחרונים. לא, זהו, זהו, זה תלוי בתאורה, תלוי בתאורה. אם יש תאורה בהירה, אני משתמש בלבן, אם יש תאורה יותר כהה, אני משתמש בשחור, אז כן, ראיתי את הבר השחור, אני יודע, אבל אצלי הכל שחור, כאילו, כל המסך שחור, הכל שחור, כאילו, מאוד כזה, מאוד כהה, וזה תים נחמד.
ואתה עובד עם פלקס? איך אגב? פרופו תאורה ו...
אני... לא, לא, לפעמים, לא, לא כרגע, לא יודע, עבדתי, לא עבדתי, זה לא, לא אהבתי אותו כל כך, לא אהבתי את הצהוב שהוא היה עושה לי על המסך. לא, תכלס, כשהתאורה נמוכה, הכל סבבה לי, כשהתאורה היא גבוהה, אז אני מסתנבר, אז בגלל זה אני מחפש כל מיני דברים אלטרנטיביים, אז פלקס לא כל כך עוזר בתאורה בהירה, רק בתאורה נמוכה.
שמתי פה קישור למשהו שחבר'ה מהארץ פיתחו, דארקנס, שזה Beautiful Dark Theme לכרום, כרום אקסטנשן, שהוא עושה לך פים שחור לגוגל, פייסבוק, יוטיוב, גיטאב גם יש להם, דרופבוקס, סטאק אוברפלואו, קיצר מלא שטויות. סתם חמוד, אז אקסטנשן בלי להתאמץ בלהוריד דברים. חבר'ה ישראלים פיתחו אותו. זה מה שאני...
אוקיי, מגניב. נושא אחרון שלי לסשן הזה, זה איזשהו מאמר שקראתי של אדריאן קוקרופט, אני מקווה שאני אומר את השם שלו נכון, שהוא בעבר היה באיבי, אחר כך היה בנטפליקס, היה אחד מהמובילים, מובילי דעה בסצנה של מעבר לענן, אחר כך היה באיזשהו קרן הון סיכון, אם אני לא טועה SVB, ועכשיו הוא למעשה Cloud Evangelist או משהו כזה באמזון עצמם. ומה שהוא כתב זה מאמר שנקרא Evolution of Business Logic from Monoliths through Microservices to Functions. הוא למעשה עושה ככה פחות או יותר סקירה היסטורית מהאספקט ההנדסי, של האספקט של הנדסת תוכנה, החל מהתקופה שבה היה סופר פופולרי לכתוב מונוליטים דרך מיקרוסרוויסים, ועכשיו לטענתו לפונקציות, כלומר AWS Lambda וכו'. עכשיו, כמובן שהבן אדם איננו חסר פניות, הוא עובד באמזון, התפקיד שלו זה לקדם שירותים כמו AWS Lambda וכו'. עדיין אני חושב שהמאמר הזה מאוד מעניין, כלומר, הוא נותן פרספקטיבה מאוד יפה, מתי המוטיבציה נכונה לכתוב מונוליטים, ולמה פעם זה היה נכון ב-90% מהמקרים, וגם היום זה נכון בהרבה מאוד מקרים, מאוד תלוי בביזנס, מתי נכון לעשות מייקרו סרוויסים, ומה היתרונות החסרונות, ומתי לטענתו, שוב, נכון ללכת על פונקציות למדה ודומהם, והוא מוצא טיעונים עסקיים, הנדסיים וכו', שלדעתי הם מאוד מעניינים, אז אני ממליץ על הקריאה הזאת, לא יותר מדי ארוך, אולי 5 דקות. זהו, אני סיימתי את הסשן הזה, ונעבור לחלוטן.
טוב, אז האייטם הראשון שלי, אייטם ויזואלי, חמוד. בעצם מישהו לקח על עצמו להציג באופן ויזואלי תיאוריית הסתברות וסטטיסטיקה, זה מאוד נחמד. יש שם כמה וכמה דברים, אם זה התפלגויות, רגרסיה וכל מיני שטויות כאלה. תמיד נראה נחמד לראות את זה בצבעים ובאנימציה.
זה מגניב לדעתי.
כן, זה מסוג הדברים שהיית מקווה שיהיה לך באוניברסיטה כשאתה מקשיב לאיזה...
לא, כי לא היית לומד, היית סתם שחק עם זה, אבל...
כן, מקשיב לאיזה פרופסור משעמם ותקוע בתוך המחשב, אז לפחות היית עושה את זה. אז זה.
D3, תרשה לי לנחש.
אני מניח שכן, אני אפילו לא בודק היום, אתה יודע, כאילו אפילו לא מתרגש לבדוק, אני יודע שכבר זה הפך להיות סטנדרט בשוק במרכאות.
כן.
האייטם הבא, אז זה טרד באקר ניוז, בזמן האחרון אני שומר את הטרדים האלה לעצמי, כי יש שם המון המון חוכמה בתוך הדיונים. אז הטרד הזה בעצם שאלה של מישהו, Ask Hacker News כזה, והוא שואל איזה ספרים יש שאתם מכירים שבהם הקורא לומד על ידי בנייה של פרויקט אחד. שזה בעיניי שאלה חשובה, כי יש, קודם כל יש המון ספרים גרועים בחוץ, המון ספרים שמתעסקים בתיאוריה, והמון ספרים שעושים כאלה פיצ' אפקס של פרויקטים, ולא, אתה לא, זאת אומרת, אתה לא עובר איזשהו מסע דרכם. אז בעצם אנשים עונים לו על כל מיני, יש פה כל מיני דוגמאות, יש את ה-Rails Tutorial המפורסם של מייקל הרטל, שלדעתי הוא בסיסי אבל הוא טוב, למי שבכלל לא מכיר. עוד דוגמאות, יש פה בעולם של פייתון אז Flask Web Development, Linux from Scratch, שזה מי שמכיר זה משהו שהולך הרבה הרבה אחוריו, וזה בעצם איך אתה בונה מערכת לינוקס מכלום, זאת אומרת, אפילו כמו שהדיסטריביושנס עושים את זה, ועוד ועוד ועוד, יש פה אפילו ספר אחד שהוא גם קורס, נדמה לי, של Building Modern Computer from First Principles, שהולכים מנן לטטריס וישראלי, אז זה גם ככה נחמד, ועוד ועוד, אז שווה מי שבא לו ללמוד משהו חדש ולבנות פרויקט תוך כדי, זה אחלה, אחלה טרד, וטרד די גדול לעבור עליו. זה היה נחמד.
אני צריך כזה פרד על ספרים באודיו.
ספרים באודיו.
כי לקרוא, אני מבין שלתכנת באוטו זה יותר קשה, אבל רוב הזמן אני שומע כאילו פודקאסטים. כן. אז צריך כאילו ספר אודיובוק.
אז קודם כל זה אחלה שאלה לאסק האקרניוז. אתה יכול לשים אסק HL, ואם אלי האקרניוז יאהבו אותך, אז תגיע לפרונט פייג'.
אני אגיע גבוה, כן.
זה יכול להיות מעניין, כאילו יש הרבה כאלה באחרונה, ואז יכול להיות שזה כן יתפוס.
כן.
אז זה היה זה. והנושא הבא, הנושא... בטוח שכולנו עברנו אותו השבוע שעבר.
רגע, נעשה טופים.
כן, נעשה טופים. אז יש שלוש...
היו שתי תקלות מעניינות בזמן הזה.
אז יש שלוש נפל, וגם פה תפסתי את הטרד של ההאקר ניוז בזמן שיהיה לי. אז הוא נפל, והוא גרם...
מה זה S3?
S3? בקיצור, אז S3 נפל, וגרם ל... קסקיידינג אפקט נוראי, שאם פתחתם באותו, זאת אומרת, שעה-שעתיים אחרי שזה נפל, פתחתם את הסטטוס פייג' של אמזון, ראיתם משהו שאני אישית לא ראיתי אף פעם, וזה הכל באדום, צהוב, ממש קריסמסטרי על הסטטוס פייג' שלהם. לא רק זה, גם...
צריך לציין שבהתחלה הכל היה ירוק, כי כל האימג'ים ישבו ב-S3.
שזה גם מאוד מעורר תהייה ותמיהה וגיחוך. למי שאוהב לגחך דברים כאלה, יש כאלה שלא אוהבים.
אני טועם עכשיו באמזון אומרים שלצורך יתירות הם השתמשו ב-GCP.
אז זהו, אז יש פה אנשים, אז בטרד יש המון דברים חכמים, המון דברים מצחיקים. אז אפשר ככה לטייל בטרד, לצחוק טיפה ואז להחכים, לצחוק טיפה ולהחכים, שזה הדרך הכי טובה. אבל יש אנשים שאומרים שהם מאחסנים את הסטטוס פייג' שלהם באיזשהו הוסט... חוות שרתים כאילו, באיזשהו צד שלישי כזה, ולא בקלאוד, אם הם מסתמכים על הקלאוד וכן הלאה. קופצים פה בטרד הנציגים של גוגל כמובן, עם דיסקלוז'ר, אני עובד בגוגל קלאוד, ואני מצטער על אתר המראה, אבל בואו תעברו לגוגל קלאוד. וגם, יש פה כל מיני כאלה. מה עוד ראיתי בטרד הזה? אנשים דיברו על, רגע, מה זה אומר עבור תשלומים? כי אמזון שברו את ה-SLA, מי שלא לא הסתכל או לא מכיר, אז זה היה משהו כמו 4-5 שעות.
כן, 4 שעות, כן.
שזה היה יום, וזה שבר להם את ה-SLA, ולכן כל האנשים זכאים ל-10% savings בבילינג שלהם. עכשיו, מה זה כל האנשים? מתחיל פה דיון שלם של, יש כאלה שטוענים שצריך להוכיח לאמזון שהלקוחות שלך ניזוקו, יש כאלה שאומרים שאולי בגלל שזה כזה גדול, זה צריך להיות גורף לכולם, באופן אוטומטי וכן הלאה. אז זה אני מניח עדיין לא ריזולבד, כאילו אנשים עוד לא פגשו את הדבר הזה, ולכן אין עוד דיון על זה.
אני רוצה להגיד לך שהם לדעתי התנהלו ממש גרוע במשבר הזה. כן. כאילו, תקשרו אותו לא טוב בכלל בטוויטר, הם... היה דממת על חוט
שם. נכון, כי הם עברו מהסטטוס פייג' לטוויטר, ובסטטוס פייג' הם לא הצליחו להתקן, כי הדבר הזה לא עבד, כי זה יושב על S3, ואז הם התחילו לעבור לטוויטר, ואז זה הסתדר, ואז הם החליטו לחזור לסטטוס פייג', כאילו, אתה צודק, לגמרי.
כן, לא היה, נגיד ווגל, שמדבר על כל שטות, שותק.
הוא ישן.
ציפיתי שהוא יעשה טוויט, איזה ישן, בחיית רמבק זה היה 11 בלילה שעוננו היה ער. שלא יעבוד עליי.
אולי הוא התחבא.
עוד היה אצלם צהריים או בוקר, והוא שתק, וזה הטריף אותי.
אז למה לא שלחת לו, ווגל, מה קורה, מה זה? אתה הפולוור הכי הדוק שלו.
נכון, נכון, אני מדבר איתו זה, האמת שכן, הוא בטח לא היה עונה, היה עסוק בקרייסס שהיה לו, אבל אני חושב שהם ניהלו את המשבר מאוד גרוע. אני הייתי מאוד מאוכזב מהניהול משבר שתיים, כי זה כאילו מבחינתם כזה, לא משהו
רציני. אין ברירה, צריך להתקשר עכשיו לנציג אמזון על הקו, ולהעלות אותו על הקו.
כן,
כן. או שאפשר לעשות כזה ראונד טייבל, או שאפשר לעשות ראונד טייבל, כל אחד איך זה פגע בו, מה הוא עושה באותו לילה.
האמת כן, נכנסתי לטרלו, הטרלו היה...
כן, כן, טרלו לא עבד, כאילו...
זה התחיל לזה...
כל מה שניסיתי לעשות לא עבד, לא הלכתי לעשות יותר כלום, אז נכנסתי לאקרנוז וקראתי את הטרד הזה ורפרשתי אותו פשוט.
טרלו היה למטה, הלכתי לקחת קוד מהסורסטרים, איזה פרויקט שהיה, מביטבקט, היה גם למטה. הקיצר, ולא זוכר מה עוד היה למטה שהפריע לי, יש פה רשימה מטורפת של דברים
ש... אז אתה אומר שהשירות היה גרוע, ואני חייב להגיד שלא היה מספיק היסטריה.
לא, מה זה לא היה היסטריה? כולם ניהלו את ההיסטריה הפנימית שלהם.
לא, כי ההיסטריה הייתה ב-S3, אז אף אחד לא...
כן, ניהלו את ההיסטריה ל-S3, אז זה לא יצא לחדשות.
מה זה לא? לא, היה היסטריה לדעתי פסיכית. לא, אני לא הרגשתי. אני אגיד לך למה, כי בניגוד לבדרך כלל שמשהו נופל, שירות נופל ואז כולם עושים טוויט, השירות למטה, השירות למטה, השירות למטה, נפלו כל כך הרבה שירותים שכל אחד דיבר על השירות שלו. ולא היה לך כאילו, זה לא התכנס אליהם.
לא היה פה...
תקשיב, דותן, אנחנו במשרד שלנו יש לנו סאבליס של ארכיטקטים. ארכיטקטים שבונים מניינים, לא באמת מחשבים.
כמה ימים אחרי זה
הם שואלים אותי, כמה ימים אחרי זה הם שואלים אותי אם אמזון כבר בסדר. אז עד אליהם זה הגיע.
כן. טוב.
לא, יש לך את הקטע שעשו בלייב, ויש שם כאילו השירותים שנפגעו, ויש לך עמוד שלם של שירותים.
עשו דבר כזה?
של שירותים. כן, בלייב זה היה. כאילו עמוד שלם של שירותים, שכאילו נפגעו, כרגע יש להם בעיות, שמדווחים על בעיות. אז משהו פסיכי.
אני רק חייב להגיד שעכשיו אני קולט בעיניים כזה קומנט של מישהו בטרד הזה, שהוא אומר, my atom keeps crashing. אז אפילו רק...
אתה מבין? זה השפיע על הכל. הנה, AWS...
גם מישהו אומר שזה השפיע על גוגל DNS. קיצר, יש פה המון דברים, לא קראתי את הכל, יש פה, כנראה זה המשיך להתפתח אחרי שנרדמתי, נרדמתי על הטרד כזה.
נרדמת על הטרד, אז הנה, אז תראה, זה, הנה, רשים שסרוויסז שלמטה, אדובי סרוויסז, יש לנו חצי שעה להקריא את הרשימה, אדובי סרוויסז, אמזון טוויץ', אטלסיאן, ביטבקט, היפ-הופ, אוטודסק,
מאפר,
ביזנס אינסיידר, קארטו, שף, סרטיקס, טוב, אני רק בסי, הקיצר זה...
וואי, שף זה בטח כאילו ממש זה, אנשים לא יכלו להרים מכונות.
תורף, Airbnb, Wix, אירוקו, אגב, גם, אני השרתים לא יכלתי לעשות שם פוש, והקיצר, כאילו, יש פה רשימה פסיכית של דברים שנפגעו.
כן, אז עכשיו, אתה יודע, רק כדי לחזות את הבייסיקס למי שלא קרה, אז קודם כל, הסיבה לתקלה הזו זה איזושהי פעולת אדמיניסטרטיבית שלא עושים אותה הרבה, וכנראה כבר הרבה זמן לא עשו אותה, ואחד מהאינפוטים שלה זה פשוט שם של הוסט או שם של דומיין או משהו כזה, והיה שם טייפו באינפוט, כלומר עובד של אמזון שהקליד את הפקודה, עשה שם איזשהו טייפו באחד מהפרמטרים, ושוב, זו פקודה שלא רצה כל יום ולא כל כך באופן תחוף, אז ככה שגם לא עשו לה אוטומציה, אני מניח שמעכשיו יעשו את זה קצת שונה.
הם רשמו שהם עשו על המגננות כבר, הם כאילו בסיכום שלהם, כן.
כן, לא, השאלה מה קורה עם כל ה-50,000 פקודות האחרות, שגם עליהן צריך להגיע. אז זאת הגענו, זה בסדר. וכיוון ש-S3 למטה והרבה הרבה מאוד סרוויסים אחרים סומכים על S3 כדי לתפקד, לצורך העניין, אתם רוצים לעשות דיפלומט חדש, שמים את הארטיפקטים ב-S3, אתם רוצים לעשות הוסטינג, זאת אומרת, קיצור, הרבה הרבה מאוד סרוויסים אחרים גם תלויים ב-S3, זה יצר אפקט דומינו כזה כמו שתיארנו, ודרך אגב, אנחנו משתמשים באמזון, אבל דווקא בחוף המערבי, אבל אחד השירותים שאנחנו משתמשים בו זה קלאודינרי, וקלאודינרי היה למטה. אז ככה שגם אנחנו היינו למטה, למרות שאנחנו לא משתמשים ב-S3 או בחוף המזרחי בכלל. אז ככה שזה גם משפיע, יש ככה רדיוס פגיעה די גדול בסיפור
הזה. היה רשום ש-0.8% מהאתרים נפגעו באופן ישיר, לא כאילו מ-S3. אז אחוז מהאינטרנט כמעט היה בבעיה בקטנה, בגלל טייפו של מהנדס.
טוב, ולאור הדבר הזה, התקלה הבאה נראית די מינורית.
כן, אני חייב רק להוסיף עוד איזשהו קוריוז קטן, שאני לא זוכר אם זה... זאת אומרת אם זה היה בקומנטים פה, אבל באיזשהו מקום קראתי ככה דיון על אותו עובד, שמורים שזה עובד, שעשה טייפו וכן הלאה.
כן, עובד במייקרוסופט עכשיו.
הוא גם לפני זה עבד במייקרוסופט.
זהו, אז הקטע הוא שכאילו אותו עובד, מה שרשמו עליו וזה, אז אנשים, אני חושב שזה גם היה באקרניוז, כאילו אנשים ניתחו את התגובה של אמזון, וכאילו עלה להם פתאום כל מיני חשדות, אז מישהו שם אמר שיש תרבויות שבהם זה מקובל, כשהלקוח כועס על משהו כזה, והוא בא למשרדים של החברה שנותנת לו את השירות, לפגוש את המנכ״ל, אז בעצם המנכ״ל באותו רגע מזמין עובד, מזמין אותו לדיון, ומפטר אותו בצעקות וזורק על הדברים, כאילו משהו זה, עושה איזושהי סצנה דרמטית מול הלקוח, ואז הלקוח מתרצה. אז הם מספרים שיש תרבויות שבהם היו עושים את זה באמת, ואז ככל שהזמנים הפכו להיות יותר ויותר מודרניים, שכרו שחקנים, זאת אומרת שכרו שחקן שהוא כאילו עובד בחברה, והוא נכנס והוא כאילו מסכן, ואז הלקוח שהוא מתרצה, והיום אני חושב שזה ביפן או משהו כזה, או בקוריאה, זה כל כך כבר ידוע, כאילו זה כבר עברנו לזמנים כל כך מודרניים, שאפילו הלקוח יודע שזה שחקן, אבל הוא מרוצה מזה שתרחו והביאו שחקן והבוס צועק וכו' וכו', שאז הוא אומר, אוקיי, בסדר, טעות קרתה, לא נורא, פיתרתם את הבן אדם הזה והכל בסדר עכשיו.
אומר לו, אחי, אהבתי אותך יותר בתקלה של טויוטה.
כן, אז דיברו על זה שהשחקנים האלה עוברים מקום למקום, וקיצור, זה מעניין, לא הכרתי את זה, זה יצא דרך הקומנטים שם.
טוב, נחמד, נחמד. כן, אז כל הסיפור הזה מגמד את התקלה הבאה שאתה הולך
לספר. אז זה, אלון, נכון, גיטלאב.
אדון.
כן, כן, האמת שזה היה באמת, היה אייטם חזק, אבל אחרי אמזון זה נעלם. גיטלאב גם על טעות די דומה, גיטלאב מי שלא מכיר זה מתחרה של גיטאב, סוג של. אז שם איזה מישהו בא ורצה לעשות בקאפ או לנקות בקאפ, ופשוט מחק את הפולדר הלא נכון של כל הלייב דאטה שלהם לא מגובה. ופשוט מחקו את תשם דברים בגיטלב ומצפה שהם בטוחים שם, ומישהו פשוט מחק את הפולדר עם כל הגיבויים, משהו כזה, ובניגוד לאמזון אבל, שזה גם היה טייפו של איזה אנג'יניר, הם עשו לייב סטרימינג ותקשרו את זה מאוד יפה, את הטיפול באירוע, הם שמו וובקאם, ורימו אתר, כי ה-S3 לא היה למטה, אז היה אפשר לעשות זה, וראו אותם בלייב איך הם פותרים את התקלה.
חייב להגיד
שתקשרו את זה, היה טוב.
היה שם חלק שהם פשוט מסתכלים על האחוזים של ארסינק, משהו כמו שעה. ארסינק כאילו שחזר, ואתה רואה את האחוזים פשוט מתקדמים, פשוט מסתכלים על זה, וזה היה עזוי.
מה אתה רוצה שאני אעזור?
כן, אתה יודע, אבל אתה עושה לייב סטרימינג של כמה מהנדסים חכים לאחוזים, משהו כמו שעה, מדי פעם הם משחררים איזה משפט כזה של, אתה יודע, כל מיני אבחונים כאלה על האחוזים של ארסינק, אבל כן.
אתה יודע, לא תקנו מראש, טוב, יאללה, בוא נקליט, תגידו משפטי חוכמה. זה היה רעיון יפה, אני חושב, שברגע שיש תקלה, כאילו, מעט מאוד חברות יעשו כזה דבר, וזה דעתי מהלך מאוד מרשים, של לבוא ולעשות בלייב, כאילו איך אנחנו פותרים את התקלה הזאת, okay. כאילו אנחנו אשכרה עובדים על זה, וזה היה מאוד יפה לדעתי, הם היו למטה 12 שעות אני חושב, סדר גודל או משהו...
האמת, אני יכול להגיד משהו? יש מצב שאם הם היו סוחרים, יכול להיות שהם סחרו צוות של שחקנים, שעסוקים בלטפל.
אני רציתי להציע את זה.
ואחד צועק על השני, ואז אתה רואה את זה, ואז אתה אומר, וואו, הם עובדים כל כך קשה, ותכלס כאילו המהנדסים הם בכלל לא אלה.
זהו, רציתי הערות, כמה הערות לגבי הבימוי, היה צריך לעשות קצת יותר אקשן בסצנה של באמת של של הפרוגרס בר של ארסינק, אבל כן, תשמע, אתה יודע, אני עם כל הצער על התקלה, אני חושב שבדיעבד זה יכול מאוד להיות שזה עשה להם אחלה PR כל הסיפור הזה, ואתה יודע, אולי חברות ילמדו מזה ל-PR הבא. טוב, שאוואן ידידנו,
נושא הבא זה היה שאוואן קוליז'ן. זה קצת כמו למצוא את ה... איך קוראים לחלקיק הזה? הבוזון, אני יודע.
בזוס.
בזוס,
כמעט בזוס.
מצאו שאוואן קוליז'ן. האחרון שהיה כזה דרמטי, זה היה MD5. אז שאוואן, למי שלא מכיר, מי שמכיר רק MD5, זה עוד דייג'סט אלגוריתם. שאחד מהגרנטיז שלו זה שיש תוכן מסוים, הוא חייב להתמפות באופן חד חד ערכי לאיזשהו סטרינג, לאיזשהו מחרוזת תווים שנקראת דייג'סט. מה קורה שמוצאים אחד כזה שהוא זה? אז זה ממערכות ששומרות אינטגריטי של דאטה שסומכות על זה שהן עושות דייג'סט לתוכן מסוים, ובכל מקום שהן צריכות לייצג את התוכן מייצגות רק את הדייג'סט, ואז זה משמש כמנגנון זיהוי כפילויות, או מנגנון ניתוב וכן הלאה, המערכות האלה יכולות להישבר, מחתימות חס וחלילים עושים חתימה עם שאוואן, שכבר היום זה עכשיו לא כזה טוב, אז אפשר לזייף חתימות, כי אפשר להגיע לאותו דייג'סט.
כן, אבל שנייה, אני חושב שחשוב להבין פה משהו. א', תמיד יודעים שכל מנגנון של דייג'סט הוא מבחינה הסתברותית יכול לקרות שיהיו שם התנגשויות. כמובן העניין הוא שהסיכוי הוא כל כך כל כך נמוך שמחשיבים את זה לבלתי אפשרי, אבל המיפוי הוא לא אחד לאחד.
כן,
המיפוי הוא
אחד לאחד.
Many to one. כן, עכשיו ב-MD5 הסיכוי הוא יותר גדול, אני לא זוכר מה המספרים, אבל ב-MD5 הסיכוי יותר גדול, ב-SHA-1 הסיכוי הוא הרבה יותר קטן, ועד עכשיו הניחו שכיוון שהסיכוי הוא כל כך קטן, זה אף פעם לא יקרה, אבל כן יודעים כבר הרבה זמן שמבחינת סקיורטי זה לא פרוטוקול, זאת אומרת זה לא מנגנון דייג'סט שהוא בטוח לטמפרינג וכולי, אז לא משתמשים בו. מה שכן משתמשים בו זה באמת כדי לוודא נכונות, לוודא אינטגריטי של תוכן. אז מקום אחד שבו כולם יודעים שמשתמשים בו זה למשל בגיט, כשמבדים תוכן של הסאבטרי אז משתמשים בשאוואן, ובעצם מה שגוגל מצאו זה את ההתנגשות המוכחת הראשונה בין שני מסמכי PDF'ים, במקרה הזה מסמכי PDF'ים שונים, שמתמפים לאותו שאוואן. עכשיו זה לא אומר שמעתה והלאה המנגנון הזה שבור, הוא היה שבור לפני זה לצורך העניין,
כן,
והוא ימשיך להיות שבור גם אחר כך, כן, זאת אומרת זה לא השתנה, זאת אומרת זה לא שפתאום עכשיו הכל all hell broke loose וזהו, זה נשבר.
ברמה תיאורטית זה יכול לקרות במסמך השני, כאילו,
כן, זה לא שינה שום דבר מההבנה התיאורטית שלנו של היכולות של הדבר הזה, זה רק הביא דוגמה אחת ראשונה בהיסטוריה שזה קורה. עכשיו זה לא שפתאום עכשיו יתחילו לפרוס דברים, זה לא נותן איזשהו כלי לפורצים או משהו כזה שהם יכולים להשתמש בו. זו דוגמה להתנגשות, וזהו, וזה כל מה שזה. זה רק מוכיח את מה שכולנו ידענו, שקיים איזשהו סיכוי איפשהו בעולם שתהיה התנגשות כזו. זהו, עכשיו באמת עלו השאלות, האם לצורך העניין גיט כבר לא שמיש, כי גיט משתמש בשאוואן. והתשובה על זה כמובן לא, הוא שמיש בדיוק כמו שהיה מקודם, גם לפני זה היה סיכוי של אחד לכמה טריליונים שתהיה התנגשות, וגם היום יש סיכוי כזה, אבל זה עדיין זניח, וזה בסדר גמור ואפשר להשתמש בזה.
נכון, אז אתה לגמרי צודק, כאילו תמיד, תמיד משוואה של כמה כוח עיבוד אני משקיע, כמה אנרגיה אני משקיע בזה, והאם מבחינת זמן זה פיזיבילי. יש, זאת אומרת, יש אלגוריתמים של קריפטוגרפיה שאומרים שאם אתה תשקיע את כל כוח העיבוד ביקום או בכדור הארץ, אז יהיה כמה פעמים זמן עד המפץ הגדול או משהו כזה. אבל מה שאני אוהב בקוליז'ן הזה, או כל קוליז'ן קודם, זה שזה מביא למודעות. זאת אומרת, כן, זה משהו שכולנו הכרנו, ולכן אני בטוח שאף אחד לא משתמש בשאוואן לעשות חתימות דיגיטליות כבר. אבל אם אתה עושה חיפוש בגוגל של שאוואן עכשיו, אז יש לך כל מיני מאמרים כאלה מצחקים בגיזמודו וטק ראנץ' ואיפה שאתה לא רוצה, הם פחות טכניים אבל הם יותר דיונים של מודעות.
אם נמשיך בתיאוריית הקונספירציה שלפני זה, אולי גוגל עשו את זה כדי שאנשים יבינו אחת ולתמיד שאסור להשתמש בשאוואן לצורכי סקיוריטי.
אז זה עושה דבר כזה, ומה שעוד אני אוהב שדברים כאלה עושים זה לשים טיטנים על מסלול התנגשות. אז בדיוק מה שתיארת, אז לינוס טורוולדס, בעצם אני אשים אחר כך את הטרד הזה, אבל הוא פשוט רומס אנשים בדרך להוכיח שזה לא ביג דיל עבור גיט, והוא צודק באיזשהו אופן. מצד שני, יש אנשים מאוד חכמים שטוענים, אוקיי, יש לנו בעיה עם גיט עכשיו. אז זה דיון מאוד מעניין, כי אתה רואה שני צדדים, ולשני הצדדים יש המון ניסיון והמון שכל, ואתה רואה את המתווכחים על נושאים כאלה, וזה נותן המון אינסייט לתוך הנושא. אז זה נחמד. אז הלינק פה זה של שנייר, אבל אני בטוח שאיזשהו אופן הוא אפשר למצוא את הדרך לכל הדיונים הנוספים האלה שקרו.
כן, זה דרך אגב, זה מזכיר שני סיפורים ששמעתי עליהם בזמן האחרון שלא לא שמתי פה את הלינקים, אבל אני אספר להם בכל מקרה שהם קשורים לנושא הזה. אז אחד, זה סיפור על דרון שנכנס לתוך דאטה סנטר ומסתכל על הלדים, על האורות של המכונות, ולפי התאורה שלהם יכול לנחש מה הם חושבים ומה התוצאות. כלומר, צורך העניין, זה יכול להיות איזשהו security breach, אם נגיד מסתכלים על מחשב שעושה איזשהו חישוב, ולפי תאורת הלדים שלו והקצב שלהם או הנונקים וכו', אפשר לנחש אולי ככה פחות או יותר גבולות גזרה למספרים שאותם הוא מאבד, וככה לפרוץ, או שיהיה יותר קל לפרוץ. כלומר, כמובן, זה לא נותן לך תשובה חד ערכית, אבל זה כל העניין בקריפטוגרפיה, זה לצמצם את התחומים, ככה שלא תצטרך לעשות ברוט פורס אטאק על כל המספרים בעולם, אלא רק על חלק יותר מצומצם של המספרים. אז זה סיפור אחד שככה פחות או יותר מזכיר, וסיפור אחר עוד יותר רזוי, זה על מישהו שהאזין ל-GPU, ולפי הקולות שהוא עושה יכול לנחש מה טווח המספרים שאותו הוא מאבד, וגם ככה לפרוץ איזה שהם אלגוריתמים קריפטוגרפיים. כלומר, לפי זמני העיבוד שבהם ה-CPU עובד, ההזנה באוזן אנושית. עכשיו, אני לא יודע אם כל הסיפור הזה הוא אכן פרקטי או לא, אתה יודע, זה יכול להיות הכל כמובן לגמרי בולשיט תיאורטי. תיאורטית זה אולי נכון, אבל עד כמה זה פרקטי זה כבר...
אז זה שמעתי על המאבדים שמאזינים להם, אז אתה יודע כאילו מה, אתה יכול להשיג את הטמפרטורה או איזה שטות כזאת, ואז אתה יכול לנחש מה רנדום, טווח של הרנדום של המספרים יהיה, כאילו איזה, לא יודע, מדע בדיוני.
זהו, זה נראה כזה שטות, אבל מצד שני, אתה יודע, זה לא לגמרי... כאילו לא סביר, זה עדיין יכול להיות. כלומר, קשה להגיד שזה וואלה, קונה, זה נכון, אבל אתה יודע, יש פה איזשהו בסיס של אמת. אולי זו הייתה מתח...
כן, נכון. באופן תיאורטי יש פה איזה בסיס מגוחך של אמת, שצמצם את זה מכמה ביליאן, תוריד איזה ביליאן, אבל כאילו, לא יודע.
טוב, אני צריך את המתחום הזה, לא יודע מה איתכם.
טוב, יאללה, בואו נתחיל לדברים קצת, נמשיך לדברים קצת יותר ארציים. ריאקט.
כן, אז ריאקט, יש פה הרצאה שהיא לא הרצאה, כמו דיון כזה מוקלט. לאחרונה, או לא יודע לאחרונה, אולי בתקופה האחרונה, יש אנשים שמקליטים את עצמם בלייב כזה, עוברים על קוד, תוך כדי מדברים על הקוד ומספרים על הקוד. ביוטיוב. אז אני ככה סטוקר של האנשים החשובים, אז יש את דן אברמו וכל החברה האלה, ואני הולך ומחפש, לפעמים יזום, לפעמים פסיבי, יוטיוב שולחים לי כאלה, כל מיני זה, ויש פה נושא אחד שמדבר על React Events in Depth. אז זה בעצם, יש שם כמה חבר'ה בהנגאוטס, שפותחים קוד של React, ומתחילים לדבר על הסאב-סיסטם של האיבנט של React, למה זה נכתב ככה, למה זה עשוי ככה, הרבה פעמים שפותחים כזה קוד בייס מפלט סטי, אז מסתכלים על קוד במבט ראשון, במבט שני ושלישי, ולא מבינים ממש למה שלך באבסטרקציות, או למה הדברים נבנים בצורה מסוימת. אז פה יש אחלה הסבר ל-Event Subsystem, וזה נראה לי שעה או משהו כזה, אבל אני יכול להגיד ש10 דקות רבע שעה מזה איפשהו באמצע מדברים על התכלס, ואז הבנתי את הסיבות העיקריות למה הם בחרו דווקא באבסטרקציות האלה, ואז סוג של פשוט נשארתי כדי לראות אם יש עוד הפתעות בדרך, אבל ולא מצאתי הרבה. אז זה נחמד למי שככה רוצה להיכנס טיפה לעומק. עוד מאמר, לא וידאו, מאמר, שעוסק בריאקט צ'ילדרן. אז כל הנושא של צ'ילדרן בריאקט, יש פה מאמר שהוא צלילה לעומק של זה. יש לי ריאקט יוטיליטי של צ'ילדרן, והמטרה שלו זה בעצם לעשות איזשהו, לעטוף את הגישה לילדים של קומפוננטים. אז יש פה מצד אחד איך עובדים עם הדבר הזה, מצד שני איך עורכים ילדים, איך מציגים ילדים בצורה חכמה ולא נאיבית. אז זה ממש נחמד. והבחור הזה שכתב את המאמר זה מקס סטויבר, בלי קשר, יש לו מאמרים ממש טובים בעולם של ריאקט. אז זה גם נחמד. מה שעוד קרה, אני חושב, לפני שבועיים, טוויטר שיקו או עשו מחדש את כל המובייל וובסייט שלהם. אז אם תגשו ממש עכשיו למובייל.twitter.com, תחוו, תפגשו משהו שירגיש לכם שונה לגמרי. יש אומרים שהמובייל וובסייט שהם בנו עכשיו בריאקט ורידאקס מרגיש יותר טוב מאפליקציה, אבל זה מה שהם עשו. אז יש פה בחור שאמר, טוב, בוא נפתח React Dev Tools ונראה מה קורה שם, נראה אם באמת, זאת אומרת, איך טוויטר מימשו את זה וכמה סטנדרטי המימוש שלהם. ומה שהוא מגלה ומתאר במאמר, הוא באיזושהי שורה שם, הוא אומר שזה ממש Redux 101, זאת אומרת, הם הלכו הכל לפי הספר, שזה נחמד, ואתם יכולים לראות זאת אומרת, אתם יכולים אפילו לבצע פעולות בטוויטר, ולראות איך כל הרידאקס וכל האיבנטים, איך הכל עובד, ואיך הדאטה נכנס לתוך הסטור ומתנרמל ומגניב. אז בדקתי את זה כדי לבדוק אם זה עדיין ככה, וזה ככה, אפשר לחפור בסטור בדיוק לפי ההוראות שהוא נותן שם, וזה לא יותר מפתוח DevTools ולהוציא את הסטור. בכל אופן, זה נחמד. משם באופן אישי אמרתי, בוא נעשה את זה גם לסלק. באיזשהו מקום חשבתי שסלק יכול להיות ריאקט, אבל זה לא. סלק זה לא ריאקט, אבל כן צללתי לתוך הגישות ה-API שהם עושים. אם אתם רוצים אחר כך בבית, מה שנקרא, תעשו את זה, אתם תגלו שם דברים נחמדים. יש להם API של A-B tests שראיתי, וה-API הזה פשוט נותן את כל המידע על כל ה-A-B testים שרצים. ואני לא ארוס לכם את ההפתעה, תסתכלו, תראו ותגידו מה אתם חושבים. נחמד.
ויש שם את הקוד.
כן, כאילו יש טסטים שהיו, ויש טסטים שאתה עושה, ורשום אם אתה חלק מהטסט גרופ, ויש טסטים עתידיים שעוד לא נפתחו, שאתה יכול לראות מה מתכננים.
אז אתה יכול להכניס את עצמך לניסוי?
לא ניסיתי, אבל חשבתי על זה. לא ניסיתי, לא משנה. נעשה, זה נראה נחמד, זה נראה מעניין.
נחמד, נחמד, כן.
באמת שכן. האמת שאני אגיד לך, הטוויטר שרק שעברו לריאקט, אני חושב שזה מאוד מעניין, כי טוויטר תמיד כאילו מובילים טכנולוגית, ידועים כבוחרים טכנולוגיות די טובות,
וואלה.
די אפשר לסמוך עליהם לדעתי.
מה? תן לי טכנולוגיה אחרת שהם בחרו שהיא טובה.
בזמנו? מה? בזמנו? הלכו על ריילס? שהיה ריילס, והלכו על, נו.
אחר כך סקאלה.
סקאלה.
אחר כך הם הוציאו את בוטסטראפ, שזה לא בחירה, אבל הם הוציאו, בכל אופן הם יצרו את זה.
נכון.
אוקיי.
הם תמיד היו מטרנד אחר, טוב, הם לא לוקחים כיוון לא נכון.
בוטסטראפ אני איתך. בוטסטראפ אני איתך.
למה?
סקאלה אני לא בטוח.
למה אתה מלכלך?
אבל בסדר.
למה? בזמנו הם הלכו על סקאלה, אני חושב שזו הייתה החלטה די מעניין, טוב, לא יודע אם...
אבל זה, אתה לא יכול בזמנו, אתה יכול במבט לאחור, במבט לאחור ה-VP, whatever שלהם, אמר שסקאלה זה לא הייתה בחירה טובה, והם היו מעדיפים לעבוד עם ג'אבה.
זה לא היה ביאמר?
לא, זה אחרי הפרשה ביאמר, אחרי כמה זמן, גם טוויטר נפתחו.
את זה לא זכרתי, אבל אוקיי.
כן, כן.
טוב, יאללה, מספיק להוציא, יש לו דימה המון. בוא נמשיך.
כן, טוב, אז... אייטם הבא, אז יש פה 30 פרויקטים בסוויפט. אז היה פעם איזשהו פרויקט של מישהו שהוא עשה איזשהו ריפו או איזשהו מטה פרויקט, שהוא אמר אני עושה פרויקט ביום ומוציא את הכל באיזשהו ריפו עם הקוד ועם אולי הוראות מינימליות וכן הלאה. לא זוכר איך קראו לזה, זה היה לפני כמה שנים, ואז הוא בעצם שחרר ריפו עם איזה 50 פרויקטים, ומאז אנשים לקחו את המודל הזה ועשו את זה לכל מיני נושאים. אז פה יש עוד וריאנט של זה, הפעם בפוקוס על סוויפט ו-iOS. עכשיו, בדרך כלל הפרויקטים האלה הם מאוד בסיסיים, ברמת, נניח אם יש פה משהו שנקרא Candy Search, אז זה חיפוש של ממתקים, אז זה מאוד בסיסי, והמטרה שלו בעיניי זה להראות, אוקיי, ככה אני משתמש בכל כל החבילות SDK נגיד של iOS, ככה אני עושה להם קומפוזיציה, ככה הכל מתחבר ביחד. יותר מלבנות אפליקציה שלמה. אז זה quick and dirty, וזה טוב במובן הזה, כי כשאתה עובר על ה-30 פרויקטים האלה, אז אתה מתחבר לך בראש איך דברים עובדים ביחד, פחות איך הכי נכון שהם יעבדו, אלא יותר איך הם עובדים ביחד. אז זה ממש נחמד למי שרוצה להיכנס נגיד לסוויפט ו-iOS, בהנחה שאחרי ה-30 פרויקטים האלה, יש לך מושג לגבי העולם הזה, לגבי הסקופ, ואז אתה מתקדם הלאה להגיד, אוקיי, בוא נבין באמת סוויפט, בוא נבין באמת iOS וכן הלאה. אז זה נחמד. פרויקט הבא שאם הייתם תופסים אותי באיזשהו נגיד 1 באפריל כזה, אז הייתי אומר שיש מצב שזה פרויקט של 1 באפריל, אבל זה לא. אז יש נושא שנקרא Atomic Design, It's a Thing, מה שנקרא. אז לא בטוח מאיפה זה התחיל, אבל מישהו לקח ואמר, אוקיי, אני לוקח כל דף, כל עיצוב נגיד, ואחרי זה הוא כמובן השליך לגבי פיתוח תוכנה, אבל ברמה הבסיסית אני לוקח כל דף, ואז אני מחלק אותו לחלקים, והחלקים ההשראה שלהם בא מהעולם נגיד הכימי, אז אטומים, מולקולות, אורגניזמים, טמפלייטס ופייג'ס, זה אבני בניין. שבעצם, בוא נגיד ככה, הוא אומר שיש חתיכות באתרים שאני יכול לקחת לחלץ, למשל search box, שזה text input plus button, אז הדבר הזה זה חתיכה שהוא טוען, ובצדק, שהיא אמורה להיות reusable, אמור לקרוא את זה החוצה ולדחוף את זה אולי בדף אחר, אולי באתר אחר וכן הלאה, אבל כאילו הביג דיל פה זה שהוא הצליח לחלק את זה לאבני בניין מאוד מוגדרות, ומשל הוא יכול להגיד ש-search box כזה הוא בעצם מולקולה. ואחרי זה אורגניזם זה חיבור של כמה מולקולות. בקיצור, לא יודע, נחמד לקרוא, מי שמתחבר לזה, מי שצריך את האבסטרקציות האלה בראש, זה יכול להיות טוב. מה שיש עוד מעבר לזה, אז לא אספתי את הלינק, אבל אני יכול להוסיף אחר כך, זה נקרא ARC, וזה בעצם Atomic React, whatever. אז לקחו React ומידלו את כל הדברים האלה במונחים האלה, אז בעצם אתה פותח source code, אתה רואה atoms ומתחת קומפוננטות, molecules ומתחת קומפוננטות וכן הלאה. מי שמרגיש בנוח עם זה וזה עושה לו שכל, אז זה יכול להיות נחמד. אבל זה כאילו טרנד עכשיו שמתפתח של Atomic Design, לא כך. אני אישית לא התחברתי. אז זה. אייטם הבא, Rails 5.1. אפשר לומר שלא מזמן יצא 5.0.
מתי אתה חזרת לרייל? זה מה שיותר מפתיע אותי. אוקיי.
אף פעם לא עזבתי. אז רייל 5.1 יוצא, וחייב לומר שזה, אתה קורא את הפוסט הזה, ואתה מסיים בנימה מאוד מאוד אופטימית. אז בעצם הם אומרים, אנחנו מנהלים dependencies דרך יארן, זאת אומרת, החזקנו חזק את asset pipeline, אבל לא יותר, אין לנו בעיה להתחבר לשוק. אפשר לקמפל עם Webpack, אז הם בנו תשתית שהסתכלתי עליה לפני, שנקראת Webpacker, אז זה גם נחמד, והם זורקים את jQuery כ-default dependencies. אז שלושת הדברים האלה אומרים שאוקיי, אנחנו מוכנים לעשות שינוי טוב בעולם הפרונט-אנד, שזה הרבה מהביקורות שאני שומע לגבי Rails. אז זה ממש נחמד. מה שעוד נוסף פה, זה מה שנקרא System Tests. אז מי שעובד עם ריילס, בדרך כלל, אחרי כמה זמן או ישר מההתחלה, יש את הבייק שדינג ההתחלתי, של לבחור ג'מים, באיזה ג'מים נשתמש, ונעשה סטאפ לג'מים, וסטאפ כל הטסט הלפרס, ודאטאבייס קלינר, וכל מיני כאלה ג'מים שצריך להשתמש בהם, כדי לנקות הדאטאבייס שנגמרים הטסטים, ובלה בלה 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 בלה. אז בא DHH ואומר, אני רוצה להכניס עכשיו עולם של סיסטם טסטס, by default. אז זה אומר שכבר לא צריך לבחור קאפיברה, ולא צריך לבחור דאטאבייס קלינר, כי הכל כבר בפנים, baked in, וזה ממש נחמד. זה אומר שיורשים איזשהו סיסטם טסט, כותבים טסט, ולא צריך לדאוג לכל כל העבודות בית האלה שמקבלים כדי לעשות את הטסטים יותר נוחים. אז הם אומרים שהם חילצו את זה ישר מבייסקאמפ, שזה גם נחמד. ואני לא יודע אם יש עוד דברים קריטיים, זה הדברים העיקריים שראיתי.
זה כולה מיינר ורז'ן, זה לא רע.
כן, כן, זה ממש נחמד, זה בטא אחד. נחמד, כן. עכשיו צריך רק שרובי גם ישתפר בצורה כזאת מסיבית. והאייטם הבא, אז לוטי, זה ספרייה של Airbnb. המטרה של הספרייה הזאת זה לקחת קומפוזיציה שנעשתה באפטר אפקטס, שזה מוצר של אדובי שמשתמשים בו כדי לעשות קומפוזיציות של אנימציה, כל מיני כאלה. יש לזה אקספורטר, הוא עושה אקספורט לג'ייסון. ג'ייסון הזה אפשר להעמיס על איזשהו נגן. אני חושב, בג'אבה סקריפט יש נגן שנקרא Body Moving, שזה עושה את זה. אבל עכשיו אם מדברים על נייטיב, אז קצת יש פער, אז Airbnb באו והוציאו ספרה שנקראת לוטי, נייטיבית ב-iOS ואנדרואיד, וגם יש לי React Native. אז פה יש לינק ללוטי React Native. אני אתן הערה שאני חושב שהצגנו בעבר Facebook Keyframes, שזה בעצם אותו דבר, רק של Facebook. במה שאני מכיר, Keyframes הרבה הרבה יותר מוגבל מלוטי, ולוטי יכול לקחת, כאילו, מה שאני ניסיתי, לוקח כל אנימציה שמשתמשת בכל מיני אבני בעניין של After Effects, מבחינת אנימציה, ועד עכשיו זה מנגן הכל ממש ממש טוב, ממש קומפטיבילי עם מה שיש באפטר אפקטס. אז אם מישהו רוצה לעשות אותו דבר, אני הייתי מאמר דווקא לוטי ומדלג על Keyframes.
וואלה.
כן.
Keyframes פשוט... אתה הולך נגד פייסבוק באימור?
כן, פה במקרה הזה, חייב לציין שעד שלא אמרת את זה, לא שמתי לב, אבל...
אז זה חוזר בך. זה מפתיע אותי ללכת נגד פייסבוק בימינו. כאילו...
כן, שמע, אולי, אתה יודע, זה עולם של דיזיין בפייסבוק. אולי העולם של הדיזיינרס הוא לא טוב כמו העולם של האנג'ינירס.
אני עדיין מאמר עם פייסבוק. אני כאילו, בימינו פייסבוק פשוט לא מפשלים.
תראה, Airbnb ופייסבוק הם החוקים, אז אני לא אתפלא אם פייסבוק יגידו, טוב, לא חשוב הקיפריים זה, בואו נתחזק ביחד.
תקשיב, כל האינטרנט נפל ש-S3 ירד חוץ מפייסבוק וגוגל.
ואמזון.com.
אמזון.com, שזה מפתיע גם. אבל...
לא, זה לא מפתיע, הם פשוט יודעים משהו שאנחנו לא יודעים.
אבל הקיצר, Airbnb נפלו, אז אני עם פייסבוק.
טוב, אז תמשיך להשתמש בקי-פריימס, ושלך אנימציה לא טובה, וזהו.
דרך אגב, אחת הדוגמאות פה בפרויקט היא סביב הטקסט The Quick Brown Fox Jumped Over the Lazy Dog, שזה טקסט כזה מוכר שעושים כשומר מקום, זה כמו לורי מפוסום כזה. אז לא מזמן, אכן מסעתי את התמונה, סליחה, סרטון שהסתובב באינטרנט, שמאשש את המקרה שאכן רואים שואל זריז וחום קופץ מעל כלב עצלן. אז זה כאילו, האינטרנט קרס לתוך עצמו. כולם היו מסביב לתמונה הזו. אוקיי, אינטראקטיב HTTP סרבר.
טוב, אז האייטם הבא זה אינטראקטיב HTTP סרבר. סתם פרויקט חמוד. בתמה של הרטרו, אז יש פה כזה פרויקט של קומנד ליין, שהוא טיפה כזה נראה כמו N-Curses Interface. והוא יותר לך to fiddle with headers body וכו', אתה יכול כאילו לעשות את זה בריל טיים. חוץ מנחמד, כאילו אני אישית לא מצאתי איזה שימוש, אבל אני מניח שאם רוצים, לא יודע, לעשות קליינט של HTTP ולזרוק לו כאלה בקשות סתם.
אז אני חייב להגיד ש... בעצם טוב, סליחה, התבלבלתי. לא, אני ראיתי את זה בכמה מקומות, ניסיתי לחשוב מתי זה יהיה שימושי, וניסיתי בכוח ולא הצלחתי, אבל כן, אם אתה באמת רוצה קצת לשחק עם הסר, כאילו, תכלס, אם הייתי עושה משחקים כאלה, כן, אני פשוט הייתי כותב ווב סרבר פשוט בפייתון, שעושה את זה, אבל כן, טוב, זה גם יכול להיות נחמד.
זה נוח ל... אני יודע שאתה רוצה להוציא הדרי, אני יודע, יותר רוורס אנג'ינרינג בסרבר של מישהו אחר.
כן. בוא נגיד ככה, אם זה האינטרפס, נניח, של אטום או משהו כזה, משהו שהוא עם יותר UI, אז הייתי אומר, טוב, אז אתה פותח כזה דבר, שם אותו בצד, ואז יש לך copy-paste של כל מיני דברים, אנשים שפחות טכניים, לוקחים, נניח, אתה רוצה שבודי יהיה אחר, הם עושים copy של איזשהו בודי, זורקים אותו שמה, וזה magic בשבילם, כאילו, יש סרבר שלוקח את זה, וכאילו, אז זה נראה מאוד נחמד, כי זה WYSIWYG ל-web servers.
כן.
בקיצור, כתוב בגו, רצית לדחוף עוד משהו מגו. בדיוק. זה תעמד על כל אייטם בגו, כן? מכירים את הספונסרינג האלה.
טוב.
בדיוק. כן, זה ספונסורד אייטם.
כן. אחר כך תגלה לנו כמה גוגל משלמים לך. טוב, אלון, כמה ג'אבסקריפט משלמים לך?
ג'אבסקריפט משלמים לי. אני מנסה להכניס את זה לכל אתר. כל אתר שאין בו ג'אבסקריפט, תפנו אליי. אני אעזור לכם לשים. הקיצר... פעם היה נו סקריפט טאג. מעניין אם עוד חי. עכשיו חשבתי על זה. טוב, הקיצר זה JavaScript Performance מאמר. מה שמעניין בו שקראתי זה על ה-compile time של JavaScript, שזה משהו שלא לקחתי אף פעם בחשבון, ומדברים פה על parsing של JavaScript, כמה זמן לוקח לעשות בעצם parsing לקוד, כי הרבה פעמים אומרים, הגודל של ה-JS לא כל כך משנה, CDN הוא הביא את זה בבקשה הראשונה, אחרי זה זה כבר קשט בקליינט, וזה לא כזה משנה אם זה עוד כמה קילו לפה, כמה קילו לשם, אז מסתבר שזה מאוד משנה, כי יש את החלק של הפארסינג, של JavaScript שמאוד מעט, ואפשר לראות, ויש פה גם גרפים על אתר, על פייסבוק, זכרוני שמו את זה, אם אני לא טועה, ש... מראה שרוב הזמן, על אתרים גדולים, לא רק על פייסבוק, על אתרים גדולים, שמראה שחצי מהזמן זה בעצם הפרסינג של הג'אבסקריפט, כאילו הזמן טעינה של הג'אבסקריפט, עד שהוא מוכן, וקיצור, זה לא חלק הזה זניח, כמו שזה נשמע בתיאוריה, זה די משמעותי. אז יש פה מאמר, מי שרוצה לקרוא על פרפורמנס קצת, ואיך להסתכל על זה בחום, טרייסינג.
אוקיי, בסדר. בשורה חגיגית.
בשורה חגיגית, גוגל לאנץ' קלאוד ספנר, ככה קוראים לזה, זה Distributed Relational Database, זה, לא יודע אם יש לזה מקביל למתחרים, לאמזון, משהו כזה, תכלס, אבל בעצם זה SQL Distributed.
כן, אז לא, אין, לא, זה בגדול כאילו הגביע הקדוש של הדאטאבייסים, כלומר זה דאטאבייס שהוא גם אסיד מלא, רלציוני לחלוטין, אסיד מלא, וגם דיסטריביוטד לחלוטין בשקיפות מלאה. נשאלת השאלה, מה עם הקאפ תיאורים, כאילו, אתה יודע, איפה אנחנו אוכלים אותה, צריך להבין מה אנחנו מפסידים, וזה לא כל כך, לא ראיתי איפה זה צף למעלה, אני מניח שזה קיים איפשהו, עדיין, אתה יודע, כלומר, בהנחה שזה לא פלופ, ואני מניח שזה לא פלופ, זו בשורה מאוד מעניינת, כלומר, אנחנו יודעים כבר שנים שלגוגל יש כלי כזה פנימי, שנקרא ספנר שמשתמשים בו, זה פעם השנה שרואים אותו בחוץ, וזה לא, אני חושב לא פחות ממהפכה בעולם הדאטאבייסים כשירות.
והמחיר שלו מעניין, האמת, הוא לא יקר, לפחות ככה זה מרגיש לי, לפי המחירון. 90 סנט לנוד לשעה ו-30 סנט לג'יגה למשהו כזה מפלצתי, זה נשמע, זה יותר זול מהדיינמו, אם אני נס... כאילו, קשה להשוות כי שם זה פר ריקווסט וזה, אבל זה מרגיש לי יותר זול מהמקביל של, לא ממש מקביל, הדיינמו של AWS.
כן, אבל תזכור שגם דיינמו הוא פר דאטה סנטר, כלומר הוא לא גלובלי. דיינמו עובד בדאטה סנטר אחד.
לא, באופן כללי, באופן כללי, הקלאוד של גוגל שובר את אמזון. כאילו, הוא הרבה יותר טוב. אני אישית לא עבדתי איתו, אבל בכל דבר, הם distributed by default, הרי. והכל שם הוא, כאילו, זה היתרון הגדול שלהם על אמזון, שבאמזון זה ריג'נים והכל. וגוגל, אין לך את המושג הזה שם. אתה, כאילו, הכל שם הוא גלובלי. ועל הנייר, גוגל הרבה יותר חזקים בכל דבר שהם עושים בקלאוד שלהם היום. אולי
אני לא הייתי חותם על אמירה כזו.
אני אגיד לך, זה תיאורטי, א', חסר להם סרוויסים שיש לאמזון, אבל מבחינת מה שאתה יכול להשוות אחד לאחד, גם מבחינת אנשים שכן ראיתי שעברו, גם משבחים את הפרפורמנס והכל, כאילו אני לא שמעתי תלונות על גוגל, אני יכול להגיד לך מאנשים שעברו מ-AWS לגוגל, וכאילו אף פעם לא הציק לי מספיק אמזון בשביל לעבור, אבל זה תמיד מחשבה שמרחפת לה.
טוב, בוא נשמור את זה לפעם אחרת, זה דיון עמוק, אני לא הייתי חותם על אמירה כזו, זאת אומרת יש במסרים שבהם גוגל יותר טובים מאמזון, אבל זה לא הייתי אומר שהם אוכלים להם את הארוחת צהריים, אני חושב שההפך הוא הנכון כרגע, אבל תודה, אבל כן, תודה, זה טוב שיש מישהו שנותן פייט, וגם אני חושב שלמייקרוסופט אין מה להתבייש בתחום הזה, נכון היום.
אני חושב, כאילו אמזון הם הכי גדולים והם הכי גדולים במחירות, אבל אני חושב שתכלס גוגל כנראה נותנים תפוקה יותר טובה.
אבל לגוגל יש באמת, לגוגל באמת יש יתרון מטורף על פני אמזון, שאולי פספסתם. רן, אמרת לגבי קפטיורים, אז אריק ברואר עובד בגוגל.
ולא סתם בגוגל.
והוא אבא של הקפטיורים.
בחטיבה של הקלאוד, כלומר בקלאוד סרוויסס וכל זה. הוא עובד שם, הוא כנראה אחד מהאנשים שמאחורי ספאנר, אם הייתי צריך לנחש.
אז שאלת כאילו איך הקפטיורים עובד בספאנר, אז הוא פשוט ביטל את הקפטיורים.
חבר'ה, אל תגלו לאף אחד בחוץ, אבל הקאפ תיאורים בוטל, ואפשר לעשות לאונט של ספאנר.
הוא ביטל את זה רק למוצר הזה, במאמר של קאפ תיאורים, אז יש שם כוכבית עכשיו, וזה לא קביל.
כן.
זה היתרון המטורף שיש להם על גבי כל אחד אחר.
השתכנעתי, יאללה.
שאפשר שם מאמרים היסטוריים. טוב, is naming really that hard? אני מוכרח ציין שזה מאמר על ניימינג של דברים בקומפיוטר סיינס, וזה רושם only two hard thing in computer science, cache invalidation and naming things. אני תמיד אמרתי שהחיסרון שלי כמפתח זה שאני לא נותן שמות טובים לדברים, אז באמת בעיה אמיתית מסתבר, זה תמיד הייתה בדיחה שלי, אבל אז סיפור אמיתי, אז אני נורא הזדהיתי עם איך לתת שמות לדברים, ושלכל דבר זורקים שלא יודעים איך לקרוא לו, נותנים לו את השם מנג'ר, רשום פה משהו כזה, ואז תמיד יש לך Q מנג'ר, URN מנג'ר, Configuration מנג'ר, Session מנג'ר, כל דבר שקשור למשהו.
אתה יודע שאתה בבעיה שיש לך מנג'ר מנג'ר.
מנג'ר מנג'ר מנג'ר, כן, וזהו. אגיד, גם הוא מדבר על זה שבדיקשנרי מנג'ר יש לו איזה 15 פירושים, אז לך תדע מה התכוון זה שהתכוון לקרוא לו מנג'ר למשהו. הקיצר, אני ממש התחברתי, אני לא יודע אם כולם מרגישים איתי שקשה לשמות, אבל אני, זה כאילו כתבו את זה בשבילי.
כן, לא, אז קודם כל כן, זה נכון, ושמתי גם לינק לפודקאסט בדיוק על הנושא הזה של פיטר הילטון, שמסביר למה ניימינג זה אחת הבעיות הקשות ביותר בקומפיוטר סיינס, ונותן גם כמה טיפים לאיך אפשר להתמודד איתם. אבל כן, זה ידוע ששמות זה קשה.
כן, שמות זה קשה.
כן.
טוב, איזה פוסט על how to use CSS animation like pros, like a pro, זה משהו שמסביר די step by step על כל הסוגי אנימציות ודוגמאות, מאוד חביב. אני תמיד נזכר בדברים, וזה מסוג הדברים שגם תמיד שוכחים, כי אתה לא משתמש בהכל אף פעם, אז יש פה דוגמאות, וזה קליל וחמוד, ואני נהנה.
ומפה נמשיך לעוד כמה דברים כלילים אחרונים, ממש לפני סיום. מצאתי יוטיליטי כזה של הטרמינל שנקרא פיקסטרם, שהוא כתוב גם בגו, אבל לא שילמו לי, שמה שהוא עושה, שאתה מריץ אותו, ונותן לו נגיד לינק לתמונה, לאיזשהו JPEG או GIF או כל תמונה אחרת, הוא לוקח את התמונה הזו ואומר, רנדר אותה בתוך הקונסול, באמצעות ANSI Colors ופטנטים כאלה, וזה מאוד נחמד, אתם פשוט כאילו יכולים לצייר תמונות בתוך הטרמינל, תמונות צבעוניות, בהנחה שהטרמינל שלכם תומך בטרו קולור, שזה רוב הטרמינלים המודרניים שיש היום, ומשתמש בכל מיני UTF, כל מיני קרקטור של UTF כאלה, של יוניקוד,
כן, וזהו, אז זה מגניב, כאילו אתם נותנים לו לינק, אתם נותנים לו פאת לתמונה, הוא מצייר את התמונה, ואז כמובן הדבר הראשון שהלכתי ועשיתי זה הורדתי תמונה של בורת, שהכותרת שלה זה great success, והוספתי לכל הדיפלוימנט סקריפט שלנו שורה אחת, שבה בסופו של דבר אתם מקבלים את בורת לטרמינל שלכם, ברגע שהצלחתם לעשות דיפלוימנט כמו שצריך.
אוי, זה מעולה.
ומאז המפתחים, מאוד אוהבים לעשות דיפלוי אצלנו. כל אחד רוצה לקבל בורת.
האמת שחשבתי לאקספשנים וכאלה בלוגים לדחוף כזה דבר. זה יכול להיות ממש נחמד סטטוסים בתמונות. זה נורא ששע, גם נורא קל לי ככה לקרוא לוג. אתה תמיד כאילו מחפש או צובע או שם כאילו דברים לבלוג. פתאום אתה רואה תמונה. זה הרבה יותר נוח. אקספשן, סטטוס, את זה, זה כאילו, נראה לי אחלה של דבר. אני אומר לך, זה האימוג'י הבא. זה כאילו ה... אין, זה צריך לכתוב על זה מאמר, על איך לעשות עם זה לוגים.
ואני זוכר שבריאקט נייטיב הוסיפו אימוג'י, ב-iOS שם, בבילד סטפס, הוסיפו אימוג'י לאחד הסטפים, הסטפ נקרא פקאג' אסטס או משהו כזה, ובתמימות הוסיפו אימוג'י של קופסה, והדבר הזה שבר את הבילד.
דרך אגב, היום...
לא יודע איפה זה יפגוש אתכם, אבל תיזהרו.
לא, אז יש את זה ביארן, אם אתה משתמש ביארן, יש לך שם אימוג'ים באוטפוט שלו.
גם ברו, אתה עושה ברו.
אז מאז אני נמנע
מה... נכון, ברו מראה לך בירות, נכון.
אתה יודע, אני תמיד שם אימוג'יז בלוגים. אני, זה אף הוא לא יפגע לי, אבל עכשיו אתה... כן, אני נגיד סאם באפ, שהוא מסיים משהו, ושלא מצליח סאם דאון, כאילו פרצוף עצור, בטח, לא, תמיד בלוגים שלי יש אימוג'יז. מאז שגיליתי את הקיצור במקלדת במק של ה... control command space, אני שם אימוג'יז כל היום.
טוב, יופי.
הבעיה של ה-VI שלי לא מתמודד עם כל כך טוב, אני חייב להגיד, הם לא נראים טוב שם.
באטום זה טוב, באטום זה עובד טוב, אז זה נוח גם. אז
בסדר. טוב, יש לנו עוד שני קצרצרים לקראת הסוף, לא?
כן, אחד זה ספר של לינוקס, coloring book, זה ספר שמסביר ברמת ה... תמונות לילדים על כל מיני תהליכים, מה זה פרוסס, יש לך כלב ויש לך חתול ואובייקטים, האוכל של הכלב, האוכל של החתול, ופוליסי, לחתול מותר לאכול את האוכל של החתול, ולכלב מותר לאכול את האוכל של הכלב.
יש פה קרנל שהוא פינגווין.
יפה. כן, נראה קצת מרושע הפינגווין, בקיצור חובר עצמי על הילדים. חוברת צביעה לילדים, אבל בסגנון של, אבל אמא, שהתוכן הוא בעצם איך לינוקס עובד. יפה.
מומלץ בחום, אוקיי. ודבר אחרון זה לא ממש קשור, אבל זה היה מגניב, שהתפיסו בית במדפסת תלת מימד, תוך 24 שעות, פעם דותן השתעשת עם מדפסות, אז הנה האתגר הבא שלך, תדפיס דירה, זה גם יפתור את בעיית
המצוקת. כן, זה אני התפסתי את הבית.
יפתור את מצוקת הדיור. אז יש סרטון איך מדפיסים בית ב-24 שעות. מדפס תלת מימד.
לא כל כך הבנתי את הצורה שלו, יש לו צורה קצת מעניינת.
כי זה כזה משהו עגול.
המדפסת היא רוטרית כזאת, היא מדפיסה בעיגולים.
כן, היא לא ביתית. מי שרוצה להדפיס, כן, בית בבית, זה לא ילך. צריך משהו קצת יותר גדול. אבל זה די מגניב. העתיד כבר כאן.
כן, נחמד, יפה, כן. טוב, אז בזה סיימנו. אז זה היה באמפרס מספר 37, תודה, וניפגש עוד פעם בה.
יאללה, ביי ביי.
ביי
ביי.
מספר תודות לפני סיום.
תודה לגיא מנחם ועידן כהן על עריכת הסאונד.
ולקטי רוטמן על התקצור. תודה.